הגענו לדף י"ח עמוד א' בשורה השנייה, למדנו בדף הקודם שיש הבדל בין גזר דין של יחיד לבין גזר דין של ציבור. גזר דין של יחיד קשה לקרוא אותו, אי אפשר לקרוא אותו אפילו לידי תשובה וכו', אבל גזר דין של ציבור אפשר לקרוא אותו על ידי תשובה, תפילה וכדומה. אבל עכשיו אומרת לגמר, גזר דין של יחיד תנאי, באמת אם גזר דין של יחיד יכול להיקרא על ידי תשובה, זה מחלוקת תנאים. בתניא היה רבי מאיר אומר, יש מצבים כאלה, שניים שעלו למיטה וחוליין שווה, יש שני אנשים שנהיה להם מחלה, מחלה סופנית, ועלו למיטה, החולי שלהם אותו דבר, או שניים שעלו לגרדום לידון ודינן שווה, שניים שהגיעו למקום שבו דנים דיני נפשות, ושניים נתפסו על אותו פשע. עכשיו, מה קורה? זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל. לגבי החולים, זה עברי, ירד מהמיטה, והשני לא ירד מהמיטה, הוא מת מחוליו. זה ניצל מעונש מוות, זה לא ניצל. מדוע? מדוע זה כך? אם זה אותו דבר, כי ויכולתם נסיבות, מדוע זה ניצל וזה לא ניצל? מפנינה זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל. אלא הוא אומר את התשובה ככה, זה יתפלל ונענה, וזה יתפלל ולא נענה. אבל מפנימה זה נענה בתפילתו וזה לא נענה, אלא זה יתפלל תפילה שלמה, ולכן נענה. וזה לא יתפלל תפילה שלמה ולכן לא נענה. כך דעתנה כמה. רב לזר אמר לו, הוא יודע להסביר כך. כאן קודם גזר דין, התפילות מועילות והתפילות נענות לפני גזר דין. אבל כאן, כשהתפילות לא מועילות, מדובר לאחר גזר דין. וזה מתאים, מה שלמדנו בדף הקודם, שאם מדובר על גזר דין שיחיד, התפילות לא מועילות. אבל רבי יצחק אמר, אמרנו יש פה מחלוקת תנאים, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. הרי שני חלקו התנאים, תפילת אדם יחיד יכולה לקרוא על גזר דינו, לפי רב לזר לא, כפי שראינו בדף הקודם, ולפי רבי יצחק, תפילה אכן מקראת גזר דינו של יחיד. לגבי גזר דינו של ציבור, שלמדנו עד עכשיו שאפשר לקרוא אותו, כאן מקשה הגמרא, הוא גזר דין לציבור, מי מקרא? וכתוב אחד אומר בירמיהו, כבסי מראה לי בך ירושלים, לאן תיוושעי, משמע שתשובה יכולה לקרוא גזר דין של ירושלים, אבל פסוק אחר כתיב, כי אם תחפשי בנטר תריבי לך בורית, נחתם עוונך לפניי, כלומר רושם העוון, יש מצבים שרושם העוון עומד תמיד לפניי, משמע שתשובה לא יכולה לקרוא גזר דין של בית ישראל, אפילו של ציבור. והאם לא נכון ליישב את הסתירה בצורה כזאת? מה אליו כאן קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין? הרי שאחרי גזר דין, תשובה לא מועילה אפילו לציבור. אומרת גמרא לו, שני הפסוקים מדברים אחרי גזר דין, אי דיווידי לאחר גזר דין, ולא קשיא. כאן מה שכתובים, תחפשי בנטר, נחתם עוונך לפניי, זה בגזר דין שיש עמו שבועה, בגזר דין שהוא חריף יותר, יש עמו שבועה, לכן נחתם עוונך לפניי. אבל כאן בגזר דין שאין עמו שבועה, כמו שאמר רב שמואל ברמי, אמר רב שמואל ברמי, ואמר לי אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי נתן, מניין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרא, שנאמר בנבואה לשמואל על בני עלי שחטאו, לכן השבעתי לבית עלי, זה השבועה, אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ומנחה עד עולם. אומרת הגמרא, זה אמר רבא, בזבח ומנחה עוד אינו מתכפר. אמנם לא יכולים בני עלי להתכפר בזבח ומנחה, אבל מתכפר הוא בדבר אחר, בתלמוד תורה, כלומר אכן יכולים להקל מהגזרה שלהם, אפילו שיש עמו שבועה לידי תלמוד תורה. והבאי אמר בזבח ומנחה עדיין הוא מתכפר, ומתכפר בתורה ובגנות חסדים. והגמרא מרחיבה בעניין, רבא והבאי מדבית אלי קטו, רבא והבאי שניהם היו באו מגזע בית אלי, רבא דעסק בתורה חי 40 שנים, הוא חי 40 שנה, שזה הרבה, כי הרי לכאורה, כלומר זה הרבה יחסית למה שהיה על בית אלי, אמרנו שלא יריחו ימים, והבאי דעסק בתלמוד תורה ובגנות חסדים, שזה יותר היה חי 60 שנים, הוא חי 60 שנה. תנו רבנה, משפחה אחת עתה בירושלים, שהיו מתי המתין בני 18 שנה, באו והודיעו לרבן יוחנן בן זכאי, אמר להם, שם המשפחת אליאתם, תכתיבי, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, הם אמורים למות צעירים, זה הגזרה, שיש עמו שבועה, שנאמר בספר שמואל, ולכן מתו בני 18. אז אמר, כמו שאמרנו, אמר פה רבן יוחנן בן זכאי, לכו ועסקו בתורה וחיו, כך אתם יכולים להאריך ימים. הלכו ועסקו בתורה וחיו, והיו קוראים את המשפחת בית רבן יוחנן על שמו. עוד על גזר דין של ציבור, אמר רב שמואל בר איניה משמי דרב, מניין גזר דין של ציבור שלעולם אינו נחתם, אומרת, אינו נחתם, ואקטיב נחתם עוונך לפניי, הרי רושם העוון אכן נשאר תמיד, הרי שיש דבר כזה נחתם, גזר דין יכול להיחתם ואין מה לעשות, אלא אף לדף שכבר נחתם נקרא, שאפשר בכל זאת לקרוא שנאמר, כהשם אלוקנו בכל קוראינו אליו, והפסוק משמע ממנו שהשם קרוב אלינו, בכל קוראינו אליו הוא תמיד שומע תפילותינו וקורא אפילו גזר דיננו, אפילו משנחתם, זה גזר דינו של ציבור. אומרת הגמרא, וכתיב דירשו השם בימצאו. כתוב דירשו השם בימצאו. משמע, שלפעמים השם מצוי, לפעמים הוא לא מצוי. דווקא לדרוש אותו כשהוא נמצא. אלא אומרת אמרה, וזה מה שראינו, אתם ביחיד, אחר בציבור. כשמדובר ביחיד, אז הוא לא יכול תמיד לקרוא על גזר דינו, דווקא דרשו השם בהימצאו, כשהוא מצוי, עוד מה נראה מתי זה. אבל אחר בציבור, אלוהים קרובים אליו, וכל קורנו אליו, מדובר בציבור. ציבור יכול לשוב בתשובה, לבטא את רוע גזרה תמיד. ביחיד אימת, מתי זה שהוא מצוי ליחיד? אמר רבא ברבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. עשרת ימי תשובה, אז הוא נקרא מצוי, דרשו השם בהימצאו, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם יכול לקבל תשובתו בנקל או תפילתו וכדומה. מאמר נוסף שקשור לזה לגבי נבל הכרמלי, שהוא סירב בעצם לשלם, לספק את צורכיהם של עבדי דוד, והיא כעשרת הימים והיגוף השם את נבל, 10 ימים אלו מה יביטאיו? למדוע השם המתין 10 ימים לפני שהוא הרג את נבל? אז אמר רבי יהודה אמר רב, הוא המתין לו כנגד 10 לגימות שנתן נבל לעבדי דוד, כלומר נתן לו הזדמנות 10 ימים, בגלל שבכל זאת הכיל את עבדי דוד מעט לגימות, מעט מאכל ומשתה, וזה היה 10 לגימות, לכן בזכות זה המתין 10 ימים. רב נחמן אמר רב, הרבו אמר אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. הקדוש ברוך המתין לנבל שישוב בתשובה, מדובר עליה 10 ימי תשובה, רצה שתן לו הזדמנות לחזור בתשובה, מי שלא החזיר, אז נתנו, אז הרג אותו. למדנו במשנה וראש השנה, כל בעלי העולם, עוברים לפניו כבני מרון. מהי כבני מרון? הכי תרגימו, כך תרגמו בבל, כבני אמרנה, כלומר ככבשים. מונים אותם כדי לקיים מעשר בהמה, בצורה שהם יוצאים מהדיר ונכנסים דרך פתח קטן בזה אחר זה, אחד אחרי השני. אז ככה גם כל בני העולם, באי העולם, עוברים לפניו כמו כבשים. ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון, כמו אותם שהולכים במסילות שמוגבעות באזור העיר מרון, מרון, כלומר יש שם מקום צר, ואי אפשר ששני אנשים יהיו באותו זמן, אלא אחד אחד עוברים. רב יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד, כשהם היו יוצאים למלחמה, היו מונים אותם, שהיו יוצאים אחד אחרי זה אחר זה, והיו מונים אותה בצורה כזאת. כלומר, הרעיון פה, שאחד אחרי השני, עוברים לפני הקדוש ברוך הוא. אמר רב אבר בר חנה, אמר רבי יוחנן, וכולם נזכרים בסקירה אחת, למרות שכל אחד עובר זה אחר זה, אף פי שעוברים זה אחר זה, כולם נזכרים במבט אחת. הקדוש ברוך הוא גם סוקר את כל העולם, דן את כל העולם, שופט את כל העולם, גם בסקירה כללית אחת. אמר רב נחמן בר יצחק, אף עננה מתעניינה, גם אנחנו למדנו במשנה את זה בעצם, היוצא יחד דיבר, מבין על כל מעשיהם, מהי כמה, מה הפירוש הפסוק? אילם אחי כאמר דברינו לכולי עלמא, ומייחד דיבר כעדד. אם תאמר שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא ויצר את כולם, בעצם אותו דבר, שצורת המחשבה של כל אחד זה דומה לשל חברו, וזה הכוונה יוצא יחד דיבר, מבין כל מעשיהם, זה ודאי לא יכול להיות. ואחר חזין דלאו אחי הוא ברור, אנחנו רואים שזה לא כך, אלא צורת מחשבתו, ליבו, של אנשים שונים מאוד. אלא לאו אחי כמר, כנראה פסוק זה כך, היוצא רואה יחד עם מה, מבין לו כל מה זה הם, למרות שהוא בעצם דן כל אחד ואחד, אלא מדובר פה על השגחה, השגחת השם, השם יוצר את כולם יחד, ורואה בעצם את כולם בסקירה אחת, מבין כל מה זה הם, כשהוא בא להתבונן על העולם, מבין, מביט ומתבונן על העולם גם במבט כללי אחד. הגענו למשנה הבאה בסוף י"ח עמוד א', המשנה עוסקת בדיני קידוש החודש, מקדשים את החודש על פי הראייה, פה אומרת המשנה, על 6 חודשים השלוחים יוצאים, כשהיו מקדשים את החודש, היו שולחים שלוחים, בדדין שולחים שלוחים, בכל הרחבי הארץ, אפילו בחוץ הארץ, כדי להודיע מתי קידשו את החודש, שידעו מה חודש הקודם היה, חודש חסר של 29 ימים, או חודש מלא של 30 יום, אז על 6 ראשי חודשים, השלוחים יוצאים, על ניסן, על ראש חודש ניסן פני חג הפסח, לדעת מתי לאכול את חג הפסח, צריך כמובן לחגוג אותו בתדווה בניסן, השאלה אם חודש אדר היה חודש 29 ימים או 30 יום, על אב ראש חודש אב מפני התענית, תענית 9 באב, על ראש חודש אלול מפני ראש השנה, כלומר אי אפשר בתשרי מפני ראש שנה, כי ראש שנה זה באלף תשרי, אלא ראש חודש אלול מפני ראש שנה, איך זה יועיל? הרי לא ידעו מאלול 29 ימים או 30 יום, מכיוון שבדרך כלל אילול זה 29 ימים, היו סומכים על הרוב. מרוב רובו של השנים, רוב רובם של השנים 29 ימים היה אילול, ולכן קיימו את ראש שנה אחרי 29 ימים של אילול. על ראש חודש תשרי בכל זאת היה צריך לשלוח גם על ראש חודש תשרי מפני תקנת המועדות, כי אם בכל זאת עיברו את אילול, אז היה צריך בעצם לקבוע את כל החגים לפי התאריך הנכון, ועל ראש חודש כסלב מפני חנוכה, שהוא בקפה כסלב, על אדר מפני הפורים, י"ד באדר, וכשהיה בית המקדש קיים, היו יוצאים גם על ראש חודש אייר, נתפי פסח קטן, כלומר פסח שני. אומרת הגמרא, בלי פקונה מהתמוז, התמוז וטבת, למה לא יצאו השלוחים גם בשביל להודיע ראש חודש תמוז וחודש טבת? הרי צריך לצום בחודשים הללו, י"ז בתמוז, עשרה בטבת, כמו שאמר רב חנה בר ביזנא, אמר רבי שמעון בן חסידא, מה דכתיב? מה הפירוש הפסוק שנאמר בתחילת בית שני על הצומות שנתקנו עבור חורבן הבית הראשון בזכריה? כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לצסון ולשמחה. שואלת הגמרא, בתחילה קרילי צום, קורא הנביא כל הימים אלו צום, אחרי זה קרילי ששון ושמחה, מה הכוונה? אלא ככה, בזמן שיש שלום ופירש רש"י הכוונה שבית המקדש קיים, אז יהיו לששון ושמחה. הימים אלו שהיו צום, אם יש בית המקדש, הם ימים של ששון ושמחה, אבל בזמן שאין שלום, אם יחרב הבית אז יהיה צום. בכל אופן, במשנה אנחנו עוסקים כמובן אחרי שחורבן הבית, ולכן היה צריך גם לצום בי"ז בתמוז ועשרה טבת. למה השלוחים לא יוצאים גם על חודשי תמוז וטבת? אמר הפאפה אחי כמר, בזמן שיש שלום, כשבית המקדש קיים, אז יהיו לששון ולשמחה. אבל יש גזירת מלכות צום, אין גזירת מלכות וגם אין שלום, רצו מטעמים, רצו אין מטענים. אם יש גזירת מלכות, כלומר חוץ מזה שבית המקדש חרב, אבל יש גם גזירת מלכות, הגויים רודפים את עם ישראל וכו', אז הם ימי צום, וחובה להתענות בהם. אבל אם אין גזירת מלכות, אבל מצד שני אין שלום, גם אין בית המקדש, אז אם עם ישראל רצו להתענות מטענים, אם לא רוצו לטעות, אין מטעמים. וכמה בעצם שהצמות האלו הם רשות בזמנים שאין גזירת מלכות וגם אין שלום, אז לא מטריכים את השלוחים לצאת גם בחודשים אלו. אומרת אמרה, טוב, אם ככה, גם תשעה באב, אותו דבר. אמרנו, יוצאים בחודש אב, ראש חודש אב, מפני התענית, הרי תשעה באב זה אחד הצומות שמוזכרו בזכריה. יחי, תשעה באב נמי. אלא אמר הפאפה שאני תשעה באב, הואיל והוכפלו בו צרות. תשעה באב שונה מהתעניות אחרות. מכיוון שבאותו יום הוכפלו בו צרות, יותר מדי צרות קרו בתשעה באב. אתה אמר, בתשעה באב חרב הבית בראשונה על ידי נבוכדנצר, פעם שנייה על ידי הרומאים, נלכדה עיר ביתר, נחרשה ירושלים. לכן, אף על פי שהשלוחים לא יוצאים בתמוז וטבת, הם יוצאים הם באב, כי נכפלו באוצרות. תניא אמר רבי שמעון, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ואני אין דורש כמותו. זה אחד מנגבי הפסוקים וזכריה, כה אמר השם צבאות וכו', מה זה צום הרביעי וכו'. אז רבי עקיבא היה מפרש כך, צום הרביעי זה תשעה בתמוז, שבו הובקה העיר ירושלים בסוף תקופת בית ראשון, שנאמר, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותתבקע העיר. ומה העיקר לרביעי? למה קראו רביעי? כי תמוז זה רביעי לחודשים, כשמתחילים למנות מניסן, תמוז זה רביעי מחודשים. צום החמישי זה תשעה באב, שבו נשרף בית אלוהינו. ומה העיקר לחמישי? זה שהוא חמישי לחודשים מניסן. צום השביעי זה שלושה בתשרי, שיום שבו נהרג גדליה בן אחיקה, ומי הרגו ישמעאל בן נתניה הרגו. והנביא כולל צום זה עם שער עצמות, למדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו, שזה גם מיתתן של צדיקים, חלק מצומות החורבן הבית. ומה העיקר לשביעי? כמו שאמרנו, שביעי תשרי הוא שביעי לחודשים, כשמונים מניסן. צום העשירי זה עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל לירושלים, במצור שנאמר, ויהי דבר השם אליי, בשנה התשיעי, בחודש העשירי, בסוף החודש, לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים. ומה העיקר לעשירי? כמו שאמרנו, טבת הוא עשירי לחודשים. וזה מה שאמר רבי עקיבא, ולא לכאורה היה ראוי יום זה של עשרה בטבת לכתוב ראשון. עשרה בטבת זה השלב הראשון של חורבן הבית, כמו שאמר, הוא הביא קודם כל שמח מלך בבל לירושלים, להביא אותו במצור, המצור זה הדבר הראשון שקרה, אז למה נכתב כאן, למה זה בסוף הפסוק? אלא כדי להסדיר חודשים כתקנן, למנות את החודשים כפי סדרם על פי לוח השנה. הנביא מונה את ארבעת הצמות כפי הסדר שלהם, שהם חלים במשך השנה, החל מניסן, כלה באדר, למרות שבעצם הדברים קרו בסדר אחר. זה דעת רבי עקיבא. ואני איני אומר כן, אני סובר אחרת, ככה רבי שמעון אומר. אלא צום העשירי זה חמישה בטבת, שבו בת שמועה לגולה שהוקטה העיר, הגיעה שמועה שנאמר בספר יחזקאל, והיא ב-12 שנה, בעשירי בחמישה לחודש לגלותנו, זה בטבת, בא אליי הפליט מירושלים, נאמר הוקטה העיר, ועשו יום השמועה כיום השריפה, כל כך קשה, עשו יום קבלת השמועה הרעה הזאת, לצום, כמו יום השריפה עצמה. ואומר רבי שמעון, נראים דבריי מדבריו של רבי עקיבא, שאני אומר על הראשון ראשון ועל אחרון אחרון, כלומר אני אומר לפי סדר המאורעות, אפילו הוא אומר על הראשון אחרון ועל האחרון ראשון, אלא כמו שאמרנו, הוא מונה לפי סדר החודשים, לפי לוח השנה, ואני סובר שהולכים לפי סדר המאורעות, אני מונה לפי סדר פורעניות. איתמר רב רבי חנינא אמרי, בטלה מגילת תענית, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוי אמרי, לא בטלה מגילת תענית. מה זה מגילת תענית? מיד תענית זה רשימה של ימים שמחמת ניסים שקרו באותם ימים, קבעו אותם חכמים ליומים טובים, כלומר שאסור לטענות בהם, ואסור להספיד בהם וכדומה, זה היה במשך בית שני, אז רב ורבי חנינא אמרו, בטלה מגילת תענית אחרי חורבן הבית, הימים שמנויים שם מותרים בתענית ובהספד. אבל רבי יוחנן ורבי שמעון בר לוי אמרו לא בטלה, ועדיין ימים טובים עדיין אסורים בתענית ובהספד. רב ורבי חנינא אמרו, בטלה מגילת תענית, הכי כמה, בזמן שיש שלום, יולס ששון ושמחה, אין שלום צום, כלומר אתה רואה שלמרות שימים, ארבעת ימי צום האלו, למרות שהיו בהתחלה ששון ושמחה בזמן חורבן בית שני, הפכו להיות צום. גם כאן אותו דבר, הימים האלו הפכו להיות ימים טובים, הם היו ימים טובים בימי בית שני, עכשיו יהפכו להיות ימים רגילים. אבל רבי יוחנן ורבי שמעון בר לוי אמרו לו, לא בטלה מגילת תענית, למה לא בטלה? הניהו דתנין לא רחמנא בעניין בית המקדש. דווקא ימים אלו שמוזכרים בספר זכריה, הנביא תלה אותם בבניין בית המקדש. כשיש תלות בבניין בית המקדש, מכיוון שיש תלות כזאת, לכן הם יהפכו להיות או ששון ושמחה או צום. אבל הנך כדי קיים לקיים אותם ימים רגילים במגילת תענית, הם כפי שהיו, כתובים במילה תנית כימים טובים, כלומר שאסור לטענות בהם ולהספיד בהם, כך גם אחרי חורבן הבית. מיטיב רב כהנא רב כהנא מקשה. מקשים על הסוברים שבטלה מגילת תענית. מעשה וגזרו תענית בחנוכה בלוד. אנשי לוד גזרו תענית על עצמם באחד ימי חנוכה בלוד. עכשיו, חכמים לא אהבו את זה. אז ירד רבי אליעזר ורחץ באותו יום במרחץ בלוד. רבי שוע הלך וסיפר, הסתפר בלוד. הם רצו להראות שהתענית שלהם לא בתוקף. לא זו בלבד, אמרו רבי אליעזר ורבי יהושע, אמרו להם, צאו ויתענו על מה שהתעניתם. לכו תעשו תשובה, לכו תקבעו עוד תענית על זה שאתם בכלל התעניתם בחנוכה. עכשיו, חנוכה זה אחד הימים שמוזכרים כמובן בגילת תענית, הימים טובים שהיו ימי בית שני. עכשיו, רבי אליעזר ורבי יהושע היו אחרי חורבן בית שני, הם אומרים שאסור לצום בחנוכה. אם כן, איך אומרים רב רבי חנינא שבטל מגילת תענית, רואים שעדיין מגילת תענית שייכת אחרי חורבן הבית. אז אמר רבי יוסף, לא, שאני חנוכה דיקה מצווה. חנוכה הוא שונה משאר הימים הטובים שיש במגילת תענית. למה? בגלל המצווה שיש בה. מצווה להדלקת נר חנוכה. אומרת הגמרא, למה הוא לא יכול, למה היום הזה לא יכול להתבטל יחד עם המצווה? אמר לבית, תתבטל אי היא ותתבטל מצוותה. אדרבה, חנוכה תתבטל, גם המצווה שלה תתבטל. אלא אמר רבי יוסף, שאני חנוכה, למה חנוכה זה שונה משאר הימים? תפארס ניסא, בגלל שהנס של חנוכה מפורסם על ידי קיום מצוותיה, לכן החזיקו בה ישראל כאילו מהתורה. לכן לא נכון לבטל אותה. כלומר, זה הפך להיות חג חשוב בגלל מצווה הדלקת נרות חנוכה. ולכן למרות שמבטלים את כל שאר הימים טובים במגילת תענית, לבמן דאמר שבטלה מגילת תענית, חנוכה לא מבטלים. עכשיו הגמרא ממשיכה על זה, הגענו לי"ח עמוד ב', הגמרא ממשיכה על זה לכל אורך הדף הבא, לכל אורך העמוד הבא, האם בטלה מגילת תענית או לא, עם ראיות לכאן ולכאן, ונראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.